נכון, ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ספר הגאולה, ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש ובתבר. ואובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון בנימין דן נפתלי וכולי וכולי וכולי. וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. כאן התורה רוצה לתאר לנו את התהליך שקרה. כי צריך לבוא לדעת איך לוקחים נסיכים והופכים אותם לעבדים. זה לא פעולה פשוטה. לא יכולים פתאום לקח, פתאום להפוך את השרים של, של היום למחר לעבדים. איך עושים את זה?
למה לא? זה עשירים יותר טוב.
איך?
עשירים יותר קל.
לא הבנתי, מה זאת אומרת?
ראש ממשלה, עשיר, נשיא, עשיר, שרים עשירים.
אם אנחנו עוד פעם, כאן לא מדברים על עשיר אחד מתוך אנשים, אלא על זה לא מדברים שאתה מחר בא, ואני אתן לך דוגמה פשוטה. מחר אתה לוקח, מכניס את כל הערבים לבית הכלא. יש היגיון בזה? למרות שמגיע להם. כן? עוד פעם, עכשיו בוא נעשה את זה הפוך. תכניס שהערבים יכניסו את כל היהודים לכלא. זה כבר נשמע לך יותר הגיוני. בעולם שלנו הכל יכול להיות.
הם לא ישימו אותנו בכלא.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הנקודה היא כזאת. עוד פעם, אתם צריכים להבין, גם גרמניה הנאצית, זה לא שבאו ביום אחד ולקחו את היהודים והכניסו אותם לגטאות ולמחנות ריכוז. זה היה תהליך. וכאן חשוב להבין שגם התהליך הוא לא רק עובד כלפי החוץ, הוא גם עובד כלפי פנים. גם אתה משכנע את עצמך שאתה צודק. צריך לדעת ולהבין שאנשים, גם שאתה תלך לבית כלא ואתה תשאל מי זכאי כאן, אתה תתפלא לראות. שכן, כולם זכאים, מה אני עשיתי, מה זה, ואתה הולך לשמוע רוצחים ואנסים ושודדים, וכולם פתאום צדיקים. כל אחד יש לו סיבות שלו. דרך אגב, כל אמא אוהבת את הילד שלה. לא משנה אם הוא רוצח, פושע, הוא צדיק יסוד עולם. אלה גם אלה דברים שהם חלק מהחיים שלנו. מאחורי כל הדברים יש פסיכולוגיה של הבן אדם. גם כאן צריך לדעת ולהבין איך לוקח פרעו. זה בני ישראל כבר לא שתיים, שלושה. זה כבר כמות גדולה של אנשים, פרו וישרצו והיו יעשו מאוד מאוד, ולוקח אותם ופתאום ביום אחד הופך אותם לעבדים? זה לא הגיוני. יש תוכנית. מה הייתה התוכנית? אז קודם כל צריך לדעת איך זה התחיל בכלל. אז אור החיים הקדוש מסביר, שיש כאן תהליך. למה? אחרת מה התורה מספר לנו? וימות יוסף וכל אחד וכל הדור הבא. מה אני צריך לדעת את זה? ברור שהם מתו, מה... תספר לי שויקום מלך חדש במצרים, ואני הבנתי את הסיפור, אלא היה תהליך. בהתחלה, כשעוד, יש כמה הסברים לזה, אורח חיים הקדוש אחד מההסברים שלו, גם הוא יש לו כמה הסברים, זה כל עוד שיוסף היה חי, עם ישראל היו נסיכים, היו האליטה של מצרים. ברגע שיוסף נפטר, ירדה הדרגה, והם נהפכו לאזרחים מכובדים, אבל שווים למצרים. ברגע שהאחים מתו, ונשארו רק הדור ההוא, הם נרדו בעוד רמה והיו כבר מה שנקרא הדרגה התחתונה של החברה. כאשר כל הדור ההוא הלך, הם כבר, אז התחיל הבעיות של השיעבוד. עכשיו, אחד ההסברים היפים, מלך רב יצחק בן זצ"ל אומר את זה, שכל זה עוד לא הסיבה לשיעבוד. הסיבה לשיעבוד זה השתי מילים או שלושת המילים האחרונות. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. מזה לומדים שנולדו שישה בקרס אחת. ותמלא הארץ אותם ותכף לאחר מכן ויקום מלך חדש על מצרים. זאת אומרת שהסיבה לויקום מלך חדש על מצרים זה ותמלא הארץ אותם. וזה לצערנו הרב לכל אורך ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה בהגדה, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. יש לכם שתי אפשרויות. אפשרות אחת, דם מילה, דם של קורבן פסח. אפשרות שנייה, אם אתם לא תעשו את זה, אז זה הדם שלכם. אתם לא יכולים להיות חלק מהגויים. אתם, כמו שאומר בלעם הרשע, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כל אדם ישראל שומר על הייחוד שלו, ממילא הוא נמצא למעלה. כמו שהשמן נמצא למעלה. אבל אם עם ישראל ננסה להתערבב בתוך הגויים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה בדרך טובה, אפשר לעשות את זה בדרך רעה. מה קרה במצרים? מה זה ותמלא הארץ אותה? איזה ארץ? איפה יושבים עם ישראל?
גושן.
התערבבו בגויים. לא כתוב ותמלא גושן אותם, ותמלא הארץ אותם. ברגע שמה קרה, הם ישבו ונהנו מהחיים בגטו שלהם, וחשוב להבין שגטו, יש לנו קולוטציה שלילית לזה, אבל האמת היא שגטו זה היה דבר מצוין. אני תמיד אומר לאנשים, לגור בעיירת פיתוח זה טוב או רע? מה?
זה טוב.
טוב לגור בעיירת פיתוח? היית רוצה לגור בעיירת פיתוח, או היית מעדיפה לגור במקום מסודר יותר? אבל איפה היית מעדיפה לגור? בהרצליה פיתוח או בירוחם? זה גם פיתוח. הרצליה פיתוח זה גם פיתוח. אבל כשאני אגיד אני גר בירוחם, או אני אגר בזה, אני אגיד, טוב, זה מסתכלים עליי כבר קצת עקום. אני אגיד אני גר בהרצליה פיתוח. סליחה, זה עיירת פיתוח, לא הרצליה פיתוח. בהרצליה פיתוח אתה, כמו כפר. מה זה כפר? יש כפר ויש כפר. יש כפר שמריהו, ויש כפר מלאי.
לא, תגיד, מלאי טוב,
אל תזלזל. אני זלזל, האמא שלי גדלה בכפר מלאי, מה אני זלזל, מה יש לי זלזל? אני בחרתי, כן, עם אריק שרון, אני בחרתי כפר מלאי, סתם, בשביל שזה קרוב לכאן, אבל כל אחד יסכים איתי שגם היום עם כפר מלאי, עם כל זה שעלו המחירים שם, עדיין כפר שמריהו קצת יותר יקר.
אבל זה בתים מגרשים גדולים.
כן, גם בכפר שמריהו יש מגרשים גדולים. עכשיו, אנחנו מבינים שהשם, השם, הוא לא תמיד מעיד על האמת מאחוריו. במילים אחרות, גטו בהתחלה היה דבר חיובי. וזה בעצם מה שיוסף עשה, אמר, חבר'ה, אתם תגורו בגטו בגושן. לא מבחינה רעה, מבחינה טובה. אדמה טובה, יש הכל הכי טוב שבירק יכול להיות. רק מה, תהיו מופרדים מהתומה של מצרים. אבל מה קורה? החבר'ה הצעירים גדלים. אומרים, רגע, מה אנחנו כאן כל היום? קום בשש בבוקר, תפלל ותיקים, לך להתפלל, לך ללמוד, וזה, רק מדברים איתנו כל הזמן מה צריך לעשות, עוד מצווה ועוד מצווה. תראה את החבר'ה האלה שם בעיר, אלא חממה, יש להם מסיבות, בלגנים, הולכים, מטיילים, קונים בגדים יפים, מה אנחנו לבושים עם הסמרטוטים האלה? מה זה? אנחנו רוצים גם להיות כמוהם. ואז מה קרה? התחילו לקנות אצלהם, והתחילו לגור אצלהם. ואז קורה עוד דבר. מוחמד פותח את החלון בבוקר, ורואה שהבנק ממול, שהיה אתמול אבדאללה ושוט, נהיה זינגר וגולדשמיט בערבון מוגבל. הקצב שהיה אחמד, אבו לחמן, אני יודע מה, פתאום עכשיו זה שטרן ולוי. הוא מקבל חום. איפה שהוא מסתכל, היהודים נמצאים, ולא רק זה, קונים את כל הרכוש, הם משתלטים על הכל. מזכיר לכם משהו? זה מה שקרה בגרמניה הנאצית, בדיוק, מה שקרה. תנועת ההשכלה התחילה מגרמניה. וחשוב להבין את זה. תראו כמה שזה עזוי. זאת אומרת, כאילו הם חוקקו חוקים שהם לטובת בני האדם, והחוקים האלה בעצם גרמו לכך, שהיהודים התערבבו בחברה, ופתאום התהפך עליהם הכל. זאת אומרת, אותה חברה נאורה במרכאות, שנתנה חופש לכל האזרחים, פתאום, לא רק שלא נתנה חופש, אלא הפכה לחיית טרף, יותר נוראית מחיית טרף. ואיך היה התהליך? כשהם פתחו את השערים, מה שקרה, עד ל... תקופה מסוימת, יהודי לא יכל לעסוק בכל מקצוע שהוא רוצה. רק מקצועות מסוימים. הם לא יכלו להיות שלחים לגילדות המקצועיות, לא היה להם ארגון מקצועי, שום דבר. בטח שלא ללמוד באוניברסיטה. פתאום, השערים נפתחים. וכל אמא יהודיה רוצה שהבן שלה יהיה פרופסור. ודרך אגב, אצולת הממון ואצולת ה... תרבות של גרמניה היה הרוב יהודים. ואתם, זה פשוט מפחיד לדעת ולהבין את הדברים. סליחה, מי זה איינשטיין? איינשטיין זה יהודי גרמני. כן, זה איינשטיין. וזו התקופה שלנו מדברים עליה, אז פשוט אי אפשר לקלוט את זה. עכשיו, מה היה באמת? כן, בטח.
גם היהודים נתנו מגושן, הלכו שם, זה הקדוש ברוך הוא אמר,
אבל זה מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
גם קמפר אומר, גם אני לא מכיר אתכם.
אמר שלמה המלך, נכון. אמר שלמה המלך החכם מכל אדם, מה שהיה הוא שיהיה. אין חדש תחת השמש. וזה מה, אז זה לימוד. חשוב, אני תמיד אומר את זה. והשבוע אני אביא גם ציטוט מהזוהר בדף של השבת. מי שחושב שספר התורה הוא ספר סיפורים, טעות בידו. מי שחושב שהתורה זה ספר סיפורים, אז הזוהר הקודש, הזוהר כותב את זה. יכלו לכתוב סיפורים יותר יפים. בן אדם יכול לכתוב סיפורים יותר יפים. אם זה ספר סיפורים. אבל זה לא ספר סיפורים. ואיך אומר בלשונו? טיפח רוחו. שמי שחושב, מה זה טיפח רוחו? הרוחניות שבו. הרוחניות שבו. למה? כי אם אתה באמת חושב שזה ספר סיפורים, אז אתה... רוחניות לא תהיה לך. לא תגיע לשום מקום מזה.
ברק פעם אמר, סליחה, של יציאת מצרים, שומע, אבל זה סיפורים של
היהודים. יכול להגיד. זה שהוא יגיד לא אכפת לי. הבעיה היא שאנחנו אסור לנו להבין ככה. חשוב להבין שכל מה שאנחנו קוראים כאן, זה לימוד, זה הנהגות, זה דרך חיים, וזה התורה. התורה זה לא סתם ספר סיפורים. כשדברים על פרעו, השמאל זה פרעו, פרעו זה פרע. החיצוניות זה מדבר יפה עם הפה, הביא את ישראל בפרח, בפרח, אבל פרעו זה פה מן ימין, ה' משמאל, ומה באמצע? רע. זה האמת, מאחורי הדברים. אז עכשיו, האם אתם חושבים באמת שפרעו רצה מההתחלה לשעבד את עם ישראל? אז גם זה טעות בידכם. אחד הפירושים היפים אומר, ויקום מלך חדש של מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבא נדחק מלו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על צוננו. זה גייס חמישי, הם נמצאים אצלנו, מחר יבוא אויב מבחוץ, הם יצטרפו להרוג אותנו, ונלחם בנו, ואז פסיק, ועלה מן הארץ, בוא נגרום לו ללכת מכאן. זאת התוכנית ההתחלתית הייתה, אנחנו נשים מיסים, וישימו עליו שרי מיסים. לא כתוב שעשו אותם עבדים, למען ענותו בסבלותם. ואז, ויהי ונראה מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס. כאשר יענו אותו, כן ירבה כן יפרוץ, ככל שעשו יותר גזרות, יותר זה, היהודים גדלו עוד יותר, התפתחו עוד יותר. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, רק אחר כך ויעבידו בני ישראל. זאת אומרת שבהתחלה התוכנית הייתה, עופו מכאן, לא רוצים אתכם כאן. בגרמניה אותו דבר. אנשים לא יודעים את זה, אבל הגרמנים, לא רצו לפגוע ביהודים הגרמנים. לא הייתה להם בעיה לפגוע בפולנים, ברומנים, למה? זה לא שלהם.
בספרד, בסוג גירוש ספרד.
נכון. אותו דבר היה בגרמניה. זאת אומרת, גרמניה, תבינו, גם כמה שזה היה חיית טרף, שאנחנו, בהתחלה, זה היה תהליך, בהתחלה, הם לא יכלו להסתכל בפרצוף של אותו יהודי שנלחם איתם במלחמת העולם הראשונה וגם קיבל מדליות. והיה החבר שלהם, הם קנו אצלו בחנות, הוא קנה אצלהם, ופתאום עכשיו להרוג אותו? אז הם אמרו, בואו נשים מיסים. ואני תמיד מספר לכם את זה, סבא שלי זיכרונו לברכה, הוא היה סוחר בהמות, אחד הכי גדולים באזור. ויום אחד באו אליו ואמרו לו, אתה צריך לשלם מיסים מהרגע שאתה קונה את הבהמות. עכשיו, איך זה היה עובד? קונים את הבהמות, נותנים אותם, לא מוכרים אותם, נותנים אותם לקצב, הקצב מוכר את הבהמות, משלם, נגיד לסבא שלי, זיכרונו לברכה, ואז מהרווח הוא משלם את המיסים. באו אליו, אמרו לו, לא. אתה, לפני שאתה מוכר, כבר תשלם את המיסים. אז הלך סבא שלי לחבר שלו, היה מושל המחוז, אמר לו, תשמע, מה זה? אמר לו, תראה, אדון המבורגר, אתה צודק 100%. ואם אתה תלך למשפט, אתה גם תצא תרוויח, אבל אני אומר לך, אחרי המשפט, לא יודע מה יקרה לך. ואם אתה שואל אותי, בתור חבר אני אומר לך, תעזוב ותלך. לך, לא, לך מכאן, אל תישאר כאן. עכשיו, אבא שלי חזר הביתה, הוא לא החליט ללכת. מי שהחליט זה הסבתא שלי, זיכרונה לברכה. וזה דרך אגב, חבר אותה גם לגבורה של נשים, שמופיעה הרבה בפרשה שלנו. הגבורה של נשים. יש את התזה הזאת, אנחנו תמיד מדברים על זה, יש את התזה הזאת שגברים מתייחסים אליהם בתורה יותר מאשר לנשים, אנשים כאילו למטה, וזה כל כך מטומטם ושטותי ולא מדויק ובכלל לא לכיוון. עד הרבה, בדיוק, האישה היא כל כך מכובדת בתורה, עד כדי כך שלא משתמשים בה יותר מדי, מה שנקרא בחיצוניות, כי היא פנימיות. אבל כאשר משתמשים, זה נדור, אנחנו רואים דברים עצומים. אומרים שעם ישראל בזכות מה ניצל ממצרים? בזכות נשים צדקניות. ככה כתוב בפירוש. עכשיו, אנחנו בפרשה שלנו רואים את מרים, את יוכבת, את בתיה, בת של פרעה נקראת בתיה. איזה דברים מדהימים הם עושים. אז גם כאן, הסבתא שלי זוכה לברכה שהסבא שלי הגיע הביתה, אמרה לו, שמעת הסיפור, עכשיו הולכים. לא, תראה, עכשיו הולכים מכאן. ועזבו, ובאו לכאן לארץ ישראל. עכשיו צריכים להבין, אתם מדברים מגרמניה, אתם צריכים להבין, שמדברים, 34, אני חושב, 35, משהו כזה, שזה כשהוא התחיל לעלות לשלטון. עכשיו אתם צריכים להבין מה זה היה כאן הארץ, מה זה היה כאן. בשביל יהודי שבא ממקום שהיה לו הכל, בא לכאן, שממה, אין כאן שום דבר. כלום. לא תרבות, לא זה, שום דבר. כלום. צריכים להתחיל מההתחלה. אבל זה סיפור של הרבה מאיתנו, של עם היהודי הנודד. וכאן קורה בדיוק אותו דבר לכל אורך הדורות, כמו שהתורה מתארת לנו כאן. גם במצרים זה קרה. ולא קראו את הכתובת על הקיר, ונשארו במצרים. ואז מה קרה? ויעבידו אותם. אז נהפכו לעבדים, ואז עינו אותם, ואז כל הצהרות התחילו. כי בהתחלה התוכנית הייתה לגרש אותם. בדיוק כמו שהיטלר ימח שמו וזכרו בהתחלה רצה לשים מיסים על היהודים, ושם מיסים, ועשה להם רע, ומרר להם את החיים כדי שילכו. כי הוא עם היהודים הגרמנים לא רצה להתעסק. אבל כשהם לא עזבו, הוא איכשהו התעסק איתם. עשה
את הגטאות בפולין.
נכון, לא בגרמניה, נכון, נכון. ימח שמם וזכרם. בקיצור ולעניין, התורה מנסה ללמד אותנו שישנו כלל חשוב בחיים. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כל עוד שעם היהודי ישמור על הייחודיות שלו ועל האיכות שלו, אף אחד לא יכול עלינו ואנחנו נעלה מעלה מעלה. אבל ברגע שאנחנו לא נבצע את התפקיד שלנו ונתחבר לגויים ונתערבב בתוכם, האסונות הכי גדולים יכולים לקרות. לצערנו הרבה אנחנו כבר שומעים שהגזענות, האנטישמיות גוברת בעולם, פה, שם, זה למה. אתם יודעים איזה התבוללות יש? מפחידה. התבוללות מפחידה. ואני כבר אמרתי מקודם בשיעור באנגלית שנתתי, נבעתי, אני רוצה, יש נקודה מאוד חשובה, שאסור לנו לשכוח לרגע, שהקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הכל. והכל בסופו של דבר לטובה. כמה שזה נראה לפעמים רע, זה הכל לטובה. ואחד הדברים, האורות באפלה, זה עצם העובדה שאנחנו כאן, ברוך השם, זכינו להיות בארץ משלנו. מדינה משלנו. זה לא משהו... עכשיו, מי עשה את זה? יכולים להגיד, הציונים, החילונים, יכולים להגיד מה שרוצים. מי שעשה ועושה ויעשה הכל, זה רק אחד. האחד היחיד והמיוחד זה הקדוש ברוך הוא. זה הכל.
מה מושך את היהודים בקייב, באוסל, או תישאר שם? האם כל הילדים שיש?
אז אני רגע סיפרתי לך שסבא שלי זיכרונו לברכה. מה זה טובה? למה לא? מה? אתה חושב שמישהו נשאר בגלל שרע לו? אף אחד לא נשאר. תראה, גרמניה למשל מלאה במאגרים מרוסיה. במיוחד יהודים. קהילות היהודיות בגרמניה היום מורכבות בעיקר מרוסים. למה? כי בגלל התסביך שיש לגרמנים, בגלל היהודים, הם מקבלים סל קליטה. כמו שכאן יש, גם בגרמניה יש. שיהודי מגיע לשם, הוא מקבל כל מה שהוא רק רוצה. הוא מקבל יחס מועדף, מה שנקרא.
עכשיו עושים להם בלגן, גם כן. יש מלא אנטישים עוד גם בגרמניה.
בטח שיש, מה? למה שלא יהיה?
התחילה.
מה זה התחילה? תמיד הייתה. היא תמיד הייתה. רק הייתה מתחת לפני השטח. יש להם תסביכים. אני רוצה שתבינו דבר אחד. כל מה שקורה בעולם, מי שאשם בזה, אנחנו. תוציאו לכם הראש מישהו אחר אשם בזה. זה ששונאים אותנו, וזה שרוצים להרוג אותנו, זה הכל אנחנו. למה אנחנו אשמים? כי אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להיות אור לגויים. אנחנו צריכים, בדיוק, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים, זה מה שנקרא, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. לצערנו הרב, יש בתוכנו איך...
אוהבים את הערבים.
איך אמרנו זה בשבוע שעבר? מה אמר יעקב לילדים שלו? אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אספו, תאספו ביחד, תהיו לאגודה אחת. אומר, השלה הקדוש, תפסיקו עם השנאת חינם. השלה הקדוש ככה כותב, תפסיקו עם השנאת חינם, תבוא הגאולה. תבינו מה, זה הכל, זה הכל. לא פשוט.
אז זה יודע שהם אכלו, שהם אכלו את זה.
איך?
זה יודע שהם אכלו את זה.
מי, פרו? יעקב, אנחנו לא ניכנס מה הוא ידע, מה הוא לא ידע ואיך הוא ידע. יוסף לא נפגש איתו, כדי לא, אם יעקב ידע או לא ידע, זה לא מעניין בכלל. הנקודה, מה שמעניין אותנו זה שיוסף לא גילה לו. יוסף לא אמר לו מה קרה. אם הוא ידע או לא ידע, לא יודע. אבל אנחנו מנסים לראות עוד נקודה חשובה בקטע של ויקום מלך חדש שלא ידע את יוסף. האם באמת הגיוני שלא ידע את יוסף? יש דעה שאומרת מלך חדש ממש, יש דעה שאומרת התחדשו גזרותיו. אבל איך שלא נסתכל על זה, גם אם זה היה מלך חדש לגמרי, מה, הוא לא יודע את ההיסטוריה של העם שלו? מה, אנחנו מדברים כאן על דור רביעי. מה זה דור רביעי? 80 שנה? 90 שנה? כמה שנים זה? תורידו מזה את הזמן שיוסף חי, שבטח כולם ידעו מה יוסף עשה.
זה המלך חדש.
אבל אם זה מלך חדש, אז הוא לא יודע את ההיסטוריה של העם? מלך! תגיד, אתה לא יודע מה קרה כאן, איך הקימו את המדינה? אתה לא יודע איך הקימו את המדינה? אני שואל אותך, אתה לא מלך, ואתה לא הנשיא ולא ראש הממשלה. אתה יודע איך הקימו את המדינה? כמה שנים זה? כמה דורות?
כמה זה כוח? היה לי ויכוח עם מישהו, אבל מה זה כמה זמן זה דור? אמרתי לו דרך שיש.
20 שנה.
מה זה כמה זמן דור? אם אתה מתחתן בגיל 20, אתה מביא ילדים לעולם?
כן, אבל אנחנו
מתחתנים. אז כל 20 שנה יכולים להביא ילדים לעולם, מה הבעיה? אז אתה מדבר על דור רביעי, פעם אחת 20, פעם שנייה 20, פעם שלישית 20, פעם רביעית 20, כמה יש לך?
80.
80? מה? וזה עוד פעם, לך לדע, אם לא התחתנו אז בזמנים האלה בגיל 16-17. אז תוריד, תוריד עוד. אז אתה רוצה להגיד לי שפרעו לא יודע היסטוריה של 50 שנה, 60 שנה? מי איזה שטויות אלה?
לא רצה לדעת.
או, זה מה שאומר, לא רצה לדעת. כפיות טובה בדרגה הגבוהה ביותר. וכאן יש דבר פסיכולוגי מאוד מעניין בעניין הזה של כפיות טובה. מספרים על החתם סופר, שהיה איזה מישהו שם בקהילה, שרק דיבר רע על החתם סופר כל הזמן. ביום אחד אשתו רואה אותו ככה מהמורער כזה, אמרת, מה אתה חושב? מה אני חושב? מה עשיתי לו טוב שככה הוא מדבר עליי? אמרת, סליחה? זה הטבע האנושי, הוא פתאום נזכר, וואי, אני זוכר מה עשית, עשיתי לו משהו טוב פעם. אז מה, בגלל שעשה לך משהו טוב הוא שונא אותך? בן אדם לא אוהב להיות חייב. לא אוהב להיות חייב. וכשהוא חייב למישהו משהו, תראי, זה כמו אורח. יש אורח טוב, יש אורח רע. שתיהם מקבלים את אותו דבר. נכנסים לאותו בית, מקבלים את אותו דבר. מה זה אורח רע? אומר, מה, בשבילי הוא הכין? הכין בשבילו, כל מה שהכין בשבילו הכין. רק במקרה אני כאן, אז נתן גם לי לאכול. יש אורח טוב, הוא אומר, וואו, תראה מה הכין בשבילי, הכל עשה בשבילי. אותו דבר, שתיהם באותו בית, שתיהם אוכלים את אותו אוכל. זו נקודת הסתכלות. עכשיו, למה הוא אומר מה שהוא אומר, לא עשה בשבילי כלום? כי הוא לא רוצה להיות חייב. זו כפיות טובה. עכשיו, בשביל זה דרך אגב, ישנה ההלכה, אנחנו דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, שנתת לבן אדם כסף, הלווית לו, נתת לו צדקה, עשית לו טובה, והוא בא ורוצה להחזיר לך טובה. יש כאלה אומרים, לא, 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 עזוב, עזוב, נו, אני... תן לו להחזיר לך.
כן.
לפעמים, שאתה נותן לו להחזיר לך, זה, איך אומרים, המצווה הכי גדולה שיכולה להיות. יותר מלתת לו ממש. למה? כי בן אדם בטבע שלו לא רוצה להיות חייב. וכשהוא מרגיש חייב לך, הוא מרגיש מושפל. כי כשמישהו חייב לך, אתה מרגיש טוב. בכל כלל שיוצא מן כלל, למרות שזה לא נכון מה שאמרתי, אבל לא ניכנס לזה. מה שקורה במציאות, תחשבו על זה. אתה, מישהו כאן אוהב להיות חייב למישהו? עכשיו, מה אתה עושה? איך אתה מתמודד עם החובה הזו? אז מה שקורה, אם אתה רואה, אדם מתהפך על השני שעשה לו טוב. הוא מתהפך, לא, אבל יש כאלה שמתהפכים, הוא לא יכול להחזיר לו. אז מה הוא עושה? מתהפך עליו. העם היהודי עשה כל כך הרבה טוב לעולם. למה שונאים אותנו? כי כואב להם להיות חייבים לעם היהודי. פרעה חייב כל כך הרבה ליוסף. היה מדינה ברעב. הוא הציל אותה מרעב. הוא השאיר את פרעה מעל לכל שיעור. אי אפשר אפילו לתאר כמה רכוש כסף הוא הכניס לפרעה. לא רוצה לדעת. למה? פרעה גם יש לו עוד בעיה. הוא אומר, אני אלוהים. בא יוסף ואומר לו, אתה אלוהים? יש רק אלוקים אחד למעלה בשמיים. והוא מסכים איתו. עכשיו עובר כמה שנים, אומר, מה אני? מה, השפיל אותי ככה? אני אראה להם, אז אני אשפיל אותם. פתאום, הכל התהפך. זאת אומרת שלפעמים חשוב להבין, המניעים מאחורי המעשים. ולפעמים הם נשמעים עזועים. אבל זה הטבע האנושי. הטבע האנושי במקרה הזה לא אוהב להיות חייב. וכשאתה מרגיש חייב, אתה מנסה להפוך את היוצרות. לא, תשמע, ופה, מה פתאום, הוא לא עשה רק רצת הרע שלי. רק כאילו. אז זה עוד לימוד יפה מהעניין הזה של לא ידע את יוסף. אבל לימוד, עוד לימוד נחמד, מה הפרעה חושב? באים אומרים לו, הולך להיוולד מושיעם של ישראל. אומר, אין בעיה, מושיעם של ישראל הולך להיוולד? אומר, אין בעיה. כל הילוד היו אותה שליחו. כל הילדים ליו. טוב, מה קורה? יש לנו את משה נולד. משה נולד, מגיע ליאור. מי לוקח אותו מהיאור?
הבת של
פרעה. הבת של מי?
מלך.
איפה מגדלים אותו? איפה מגדלים אותו? איזה חינוך אתם חושבים שנותנים לו? וזאת אומרת במילים אחרות, פרעה לא רק מגדל את מושיעם של ישראל בביתו, אלא הוא גם מחנך אותו להתמודד איתו. לא, הוא נותן לו את הכלים להתמודד איתו. זאת אומרת, נותן לו את הסכין, קח את הסכין, תתקע בי. ככה, זה מה שהוא עושה. וזה פרעה שלא ידע את יוסף. הוא לא ידע את הסיפור של יוסף. אם היה יודע את הסיפור של יוסף ולומד אותו, הוא לא היה עושה מה שהוא עושה. למה? כי מה הסיפור של יוסף? האחים רצו להרוג אותו, אחר כך מכרו אותו. בוא נראה אם התקיימו חלומותיו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם תגרמו לחלום להתקיים. בטח, זה בדיוק אותו דבר, לא ידע את יוסף. מה הוא עושה? מתברר להם, ואומר, יוסף אומר להם את זה. אומר, אתם? מה קרה לך אתם? אם אני לא הייתי מלך במצרים, החלומות שלי לא היו מתקיימים, אם לא הייתם מוכרים אותי. ומה אומרים לפרעה? אותו דבר, פרעה המטומטם, יא טמבל, יא פסיכי, דפוק בראש, הגזרה של